כל חי אונליין 93fm.co.il שיעור בפרשת השבוע עם הרב הראשי לנתניה הגאון הרב קלמן בר.
בוקר טוב, ערב שבת שלום, ואנחנו ערב שבת, שבת שבה אנחנו מתחילים ספר חדש, ספר שמות וספר הגאולה. עוד מעט קט נדבר על הקשר בין השמות לבין הגאולה. אנחנו רוצים ללקט בשעה הקרובה משביבי הנוגה של הפרשה לקראת הכנה, לקראת שבת מלכתה. אבל קודם לכל, ראש לכל, נודה לכל המסעים העושים במלאכת הקודש, למי שמקליט אותנו רואי קנטן, לאנשים על האולפן סגי פרל מוטר וישי פופובסקי, ולכולכם שתהיה האזנה עריבה, מועילה, הכנה ראויה לקראת שבת קודש. כאמור, השבת אנחנו פותחים בעזרת השם את ספר שמות. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. רשי כבר נתקשה בשאלה הפשוטה, מדוע התורה חוזרת שוב על שמות בני ישראל? הרי התורה כבר מנתה את השמות שלהם בפרשת ויגש. אם כך, מדוע שוב התורה כותבת את השמות שלהם? אומר רשי, אף על פי שמנעם בחייהם, חזר ומנעם להודיע חיבתם, הוא כותב רשי, שנמשלו לכוכבים, שמוציאם ומכניסם במספר ובשמותיהם. להמור, רשי כותב, כדי להודיע את חיבתם. אבל מה פירוש להודיע את חיבתם? אם כן, אז אולי כל ספר, אולי כל פרשה, מתוך החיבה, תתחיל שמות בני ישראל? מדוע דווקא כאן, אחרי שהתורה כתבה בפרשת והיגש את כל השמות הבאים ממצרימה, מדוע דווקא כאן התורה שוב חוזרת להודיע את חיבתם? ספר שמות. שמות. מה פירוש המילה שם? הגמרא אומרת במסכת ברכות, מנלן, מניין, ששם של האדם גורם, כלומר, השם של האדם הוא בעצם גורם מה יהיה. אומרת הגמרא, אמר רבי לזר, שכתוב, דאמר קרא, לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. אומרת הגמרא, אל תקרי שמות אלא שמות. מה זה אל תקרי שמות אלא שמות? הרי כתוב, לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות, שמות הכוונה שממות. לכו תראו את המדברות, את המקומות הריקנים, תראו את מפעלי השם שם, ואתה אומר, אל תקרי שממה, אלא תקרי שם. מה פירוש המילה שם? שם, בלשון הקודש, הכוונה, אני שואל אדם לפעמים, לשם מה נסעת? לשם מה באת? שם הכוונה מטרה. לאיזו מטרה נסעת? קורבן לשמו. הכוונה שאני מקריב את הקורבן לשם הקורבן, גט לשמה, לשם המטרה של הגט. אנחנו קוראים גם לקדוש ברוך הוא, אנחנו קוראים לו השם. לא רק אנחנו, התורה הקדושה קוראת לו, כי אם להירה את השם הנכבד והנורא, למה אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא במילה השם? הכוונה, לכל אדם יש את השם שלו, את המטרה שלו, אבל יש מטרת המטרות. מטרת כל המטרות בעולם היא השם. זוהי התכלית, זו המטרה, והיא בעצם מטרת כל הדבר. הרד"ק כותב בספר השורשים שלו, גם השם שמיים, בניגוד לרשי שכותב זה אש ומים, רד"ק כותב, שמיים זה רבים של שם. שם יש לפעמים שזה אם ויש עים. הריבוי של המילה שם ברבים זה שמיים. זה מה הכוונה? כל מעשיך יהיו לשם שמיים. המטרה העליונה, כל המטרת המטרות, זה לשם שמיים. הרמק, רבינו משה קורדברו, אומר שההורים למשל נותנים שם. שם בברית, זה לא במקרה. הוא אומר זה איזה רוח נבואה, שהם קובעים, בעצם יש איזה נצנוץ של נבואה, שבזמן הברית הם קובעים את המטרה, את השם, זו המטרה. ולכן כתב רבי נתן מברסלב בשיחות הרן, כאשר מוסיפים לאדם חולה חלילה, מוסיפים לו שם. מה הכוונה? מדוע מוסיפים לו שם? הוא כותב רבי נתן, כי לכל אדם יש את המטרה, אבל אולי הוא ישלים את המטרה, ולכן בעצם כבר נגמרו ימיו. לכן אנחנו מוסיפים לו שם, ונותנים לו מטרה חדשה, מטרה נוספת. ובשביל זה, בעבור כך, אנחנו מתחננים שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עוד שנים, עוד שנות חיים, כדי שהוא יוכל למלא את המטרה החדשה שנוספה לו, את המטרה הנוספת. אם נרצה, זה מה שהגמרא אומרת, מנלן דשמג כגרים, מאיפה אתה יודע שהשם גורם, לכו חזו מפעלות אשר שם שמות בארץ, אל תקרי שמות אלא שמות, אל תקרי הכוונה, אם אתה לא רוצה שהדבר יהיה שממה, שהדבר יהיה ריק מתוכן, אל תקרי שמות אלא שמות, תקווה לו מטרה, תקווה לו שם, אז אותו הדבר שהוא בלי מטרה, יהיה לו משמעות, יהיה לו מטרה, כל זמן שלא תיתן לו שם, מטרה, ושממה, אל תקרי, אם אתה רוצה להפוך אותו משממה, תן לו שם, תן לו תוכן, תן לו מעות. לכן, דרך אגב, המילה שם ושממה זה אותו שורש מהשורשים. יש, אנחנו יודעים בלשון הקודש, הרבה פעמים שורשים שהם מילה והיפוכה, כמו המילה שורש, למשל, לשרש או להשריש, לשרש, להוציא מהשורש, להשריש, להכניס לתוכו, מילה והיפוכה, גם שם ושממה, זה בדיוק אותו דבר, שממה, הכוונה אין לזה שום תוכן, שום תכלית, שם יש לו תוכן, שם ושממה הוא אותו דבר. עכשיו אנחנו מבינים, ספר שמות הוא ספר הגאולה, כך כותב הרמב"ן, כך הוא מכנה את ספר שמות, אם האדם או האומה יודעת את השם שלה, את המטרה, אז היא ניגלת, זוהי בעצם כבר הגאולה שלה. וכאשר האומה או האדם לא יודע את מטרתו, זו הגלות. רבותינו הראשונים אמרו, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, מצרימה גימטריית הנשים לב שממה. פירוש שכל זמן שאתה במצרים, בלי מטרה, אתה בגלות. אבל כשאתה זוכה, אתה מבין את המהות, אתה מבין את המטרה, זו בעצם סוד הגאולה שלך. זה מה שחזל אומרים לנו, מלמד שלא שינו את שמם. כלומר, בזכות מה עם ישראל ניגל במצרים? כי הם זכרו את השמות, הם זכרו את המטרה, הם זכרו את המהות הפנימית שלהם. וכשאדם מבין את המטרה שלשמה הוא נמצא, שלשמה הוא חי, זוהי בעצם הגאולה. עכשיו אנחנו מבינים שאף על פי שמנעם בפרשת ויגש, חזר ומנעם מתוך חיבתם. כלומר, כל אחד צריך לדעת, אחרי שכותב שנמשלו לכוכבים, כל אחד צריך לדעת, הוא כוכב, יש לו אור, מאיר, אור זורח, וכשאתה מבין את המטרה שלך, את הייחודיות שלך, זוהי בעצם האור שלך, זוהו סוד הגאולה. ולכן, לפני היציאה לגלות, אלה שמות בני ישראל, התורה כותבת את השמות, להודיע שסוד הגאולה, לזכור את המטרה שלך. סיפר הרב יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, הוא היה בסיביר, והיה לו מאוד קשה. הוא ממש לפעמים איבד את המטרה שלו בעצם לחיות. אבל הוא אומר מאיפה הוא קיבל את הכוח, את המטרה, את השאיפה לחיות. באותו צריף שהוא גר, היה שם איזה גרמני, גבה קומה. והרוסים מאוד מאוד היו מתעללים בו, זה היה בסיביר. היה לו איזה סק אחד שהוא לא נתן לאף פעם, לאף אחד לגוע בו. לילה אחד הוא כבר שכב על הדרגש, סיפר הרב גלינסקי, נכנס אותו רוסי גבה קומה, רחב כך, ראה שכולם ישנים, גם הרב גלינסקי יצא את עצמו ישן, היה בחור צעיר אז, ואותו אחד מסתכל, מביט, רואה, לוקח את השק, מוציא משם חליפת בגדים, עשה בכמה דקות מעטות, כל מיני תנועות, החזיר את השק, גם הוא עלה לישון. למחרת בבוקר, הרב גלינסקי עומד, שואל את אותו הגרמני הגבוה הזה, סליחה, תספר לי רגע, מה זה היה הדבר הזה? מה עשית את התנועות? מה לבשת את הבגדים? או ניבל שמישהו תפס אותו. אומר לו, אתה מבטיח לי שאתה לא מספר, אני אספר לך. אתה יודע, אני הייתי קצין גבוה בצבא הנאצי הגרמני. הרוסים שברו אותי, אם אתה שם לב, לכן הם מתעללים בי, הרבה מאוד הייתי קצין גבוה. אבל כדי שאני אזכור שיש לי בעצם מטרה בשבילה אני רוצה לחזור, שבילה אני רוצה לחיות, יום יום אני עושה לעצמי דמיון מודרך, לובש את המדים, ויוצר את הרושם כאילו אני מפקד על הפקודים שלי, ואז בעצם אני זוכר את המטרה שבשבילה הם מחכים לי, יש לי עוד מטרה לעשות. אמר הרב גלינסקי, על זה נאמר מאויבי תחכמני, אם הוא, אותו גרמני בן בליאל, חושב שיש לו מטרה, אני בן יחיד של בורא עולם, האם אין לי את אותה מטרה שבשביל זה נבראתי? זה נתן לי את הכוח, את העוצמה, לזכור את השם שלי, את המטרה שלי שבעבורה אני אחיה. זוהי גם הגאולה הפרטית של האדם. כאשר האדם יודע את המטרה, יש לו תפקיד מיוחד מאוד בעולם, זהו סוד הגאולה. השלה אומר שכל אחד אומר בסוף 18 את השם שלו, כדי שלא ישכח את השם. ואחרי זה הוא אומר, יהיו לרצון עם ריפי, השם צורי וגואלי. אם אתה זוכר את השם שלך, אם אתה זוכר את המטרה שלך, זהו הגאולה שלך. השם צורי וגואלי.
עכשיו איתכם, שיעור בפרשת השבוע, עם הרב הראשי לנתניה, הגאון הרב קלמן בר.
הקדוש ברוך הוא מצווה בפרשה את משה, אומר לו, לך, אספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, השם אלוקי אבותיכם נראה אליי, אלוקי אברהם, יצחק, יעקב, לאמור פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו במעמד הסנה, לך תיגל, אבל תגיד את המילים האלה, פקוד פקדתי. פקוד פקדתי זו הייתה סיסמה, רשי אומר, המילים הללו, פקוד פקדתי, זה סימן מסור בידם מיעקב ומיוסף, שמי שיבוא ויגיד את המילים הללו, פקוד פקדתי, זה סימן שהוא הגואל, כי בלשון הזה הם נגלים. דרך אגב, הרמב"ן כותב, אם כולם ידעו את הדבר הזה, אז מה, כל אחד היה אומר, פקוד פקדתי? אומר הרמב"ן, היה להם גם מסור שאף אחד לא יבוא ויאמר, מי שהוא לא הגואל, את הלשון פקוד פקדתי. ופקוד פקדתי זה סימן מיעקב מיוסף, כי יעקב אמר ואלוקים פקוד יפקד אתכם, ויוסף גם אמר פקוד יפקוד אלוקים אתכם. רבותינו הראשונים שאלו על דברי רשי, לא מצינו שיעקב אמר פקוד יפקוד, רק יוסף אמר פעמיים פקוד יפקוד. אומר הרמב"ן, כנראה יוסף אמר פעמיים, אבל אחד בשם אביו יעקב, ובפעם השנייה בשם עצמו. אבל מה פירוש האמירה הזאת שהוא אומר בשם יעקב ובשם יוסף פקוד פקדתי, ולמה דווקא זה הסימן של הגאולה? אנחנו קוראים בפרשה על גלות מצרים. אנחנו יודעים בליל הסדר, אנחנו עומדים, משבחים את בורא העולם, כל הליל הסדר, שהקדוש ברוך הוא, ברוך השם, ברוב חסדיו, הוציא אותנו ממצרים וגאל אותנו, ואילו לא גאל אותנו, אנחנו ובנינו ובנינו היינו עבדים במצרים. יבוא השואל וישאל אולי שאלה תמימה, סליחה, למה צריך לשבח את הקדוש ברוך הוא את בורא העולם שהוציא? הרי היה עדיף שהוא בכלל לא היה מכניס אותנו בגלות מצרים. אם לא היה מכניס אותנו, גם לא היה צריך להוציא אותנו. נתאר לעצמנו, אדם הכניס אותי לבית סוהר, ואחרי, לא עוול בכפי, ואחר כך, אחרי שנתיים, הוא מוציא אותי. האם אני אגיד לו תודה על ההוצאה? ודאי שלא. אני אכעס עליו, למה הכנסת אותי? אז מה זאת אומרת שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על היציאה, אבל למה הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו? והתשובה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אלמלא הגנות, אלמלא הגלות, לא היינו מגיעים לשבח. גם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ומעניין מאוד, אברהם אבינו, שידע להתווכח, בסדום הוא יודע להתווכח, אולי יש 50, 40, 30, פה לא אמר, אולי 200, אולי 100 שנים, אולי פחות, כי הוא מבין שהגלות היא נצרכת לעם ישראל. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אלמלא הגלות, אנחנו לא היינו מגיעים. נסביר. לכן הנביא גם מדמה את גאולת מצרים ללידה. ומולדתיך ביום הולדת אותך. שם אנחנו נולדנו במצרים. ואם נשאל מה היינו צריכים, איפה הייתה הולדת, אולי נפרט קצת יותר, איפה הייתה ההולדת שלנו במצרים? מדברי חז"ל אנחנו בעצם רואים שבשני מישורים ישראל היו צריכים לתקן את עצמם בגלות מצרים. ולצורך כך היה הגלות, כדי שעם ישראל יוכל להיוולד שם, לתקן את מה שטעון תיקון. שני המישורים זה, מישור אחד זה בן אדם למקום, מישור אחד בן אדם לחברו. הגמרא בנדרים מדברת, מצביעה על גם אמוני שהיה לבני ישראל לפני שהם ירדו למצרים. הגמרא אומרת שם, מפני מה נהנש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? מדוע היינו צריכים את הגלות? אומרת הגמרא, כמה תירוצים, או שאברהם אבינו עשה אנגריה בתלמידי חכמים, כאשר הוא הולך במלחמה להציל את לוט, וירק את חניכיו ילידי ביתו. שמואל אמר, בגלל שאמר אברהם אבינו, במעדה כי רשנה. רבי יוחנן אמר, שיפריש בני אדם מלהכניס תחת כנפי השכינה. אומר המהר"ל, תדע לך, בספר גבורת השם, כותב המהר"ל, נכון, יש פה כמה דעות, אבל באמת זה דעה אחת. כל הדעות האלה סוברות, שאברהם אבינו, אלמלא דברי המהר"ל, אולי היה קשה לנו לומר, אבל נאמר את המהר"ל, אברהם אבינו, המאמין הגדול, הוא שהגיע לאמונה בכוחות עצמו. הוא שכליותיו נעשו לו רבותיו, אבל הייתה לו מידה קטנה, פגם קטן של אמונה, שאנחנו יודעים שפגם קטן בתולדה, אצל האבות, בתולדה זה עלול להיות פגם גדול מאוד. ורק חכמים חולקים מהו אותו הפגם באמונה. אחד אומר שהוא עשה אנגריה בתלמידי חכמים. מה פירוש? אם למשל אברהם אבינו היה לוקח אנשים בעלי ניסיון, יודעי מלחמה, זה בוודאי לא היה בזה שום פגם, אין סומכים על הנס. אבל את מי אתה לקחת, אברהם אבינו, למלחמה? מי שחסר ידיעת מלחמה? מי שלא יודע איך להחזיק כלי נשק? אז למה לקחת? הוא לא יכול לעזור לך. זה מורה אומר המהר"ל על חיסרון באמונה. שמואל אומר, אתה יודע, חיסרון באמונה נבע במשהו אחר. אמר, במה ידע כי ירשנה. למה אתה שואל? הקדוש ברוך הוא הבטיח לך את ארץ ישראל. מה אתה רוצה גם סימנים? על כל פנים, כל גלות מצרים תפקידה היה ללמוד שם דרכי אמונה. ולכן הקדוש ברוך הוא נגף את השמת מצרים בעשר מכות. נגף השמת מצרים נגוף ורפו. אומרים חזל, מה זה נגוף ורפו? הוא לא ריפא אותם. לא, לא. נגוף ורפו, נגוף למצרים, רפו לישראל. זה הייתה רפואה לישראל. אנחנו, מכל גלות מצרים, מכל העשר המכות, אנחנו למדנו מזה שיעורי אמונה רבים. והיה עוד מישור שהיה צריך לתקן את העם, לתקן את היחסים בין אדם לחברו. באו לידי ביטוי החיסרון הזה, קינת האחים ביוסף. השנאה שלהם. איך אומרת הגמרא, בשביל משקל שני סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף משאר אחיו, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. איך אומר משה? ויאמר לרשע, למה תקה רעך? ואז הוא אומר לו, מי שמך לאיש שר ושופט? על הארגני אתה הורג? ואז ויאר משה ויאמר, אכן נודע הדבר. מה אומר רשי? מה נודע הדבר? לא ידעתי, תמוע בעיניי היה, למה חטו ישראל מכל האומות להיות נרדים בעבודת פרך? אבל עכשיו אני רואה, על השנאה ביניהם, על זה שמדברים דלתוריה, כלומר, גם הדבר הזה היה פגום, גם המישור בין אדם למקום, מישור האמונה, היה פגם אצל אברהם אבינו, גם המישור שבין אדם לחברו. אמור מעתה, גלות מצרים, תפקידה לתקן את שני החטאים הללו, גם בבין אדם לחברו וגם בין אדם למקום. פקוד פקדתי זה לא רק סימן, זוהי בעצם ההוראה לתקן את האבונות. פקוד, אחד מיעקב, אחד מיוסף. יעקב, אנחנו יודעים, מתקן את העבירות, מצווה אותם שבין אדם למקום. את העניין האמוני, אנחנו זוכרים לפני מותו, הוא מצווה אותם על איחוד השם. ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר יאספו ואגידה לכם, ביקש יעקב לגלות קץ הימין, נסתלקה ממנו, אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אומר הרמב"ם, מסורת היא בידינו, שבשעה שקיבץ יעקב אבינו את בניו במצרים בשעת מיטתו, ציוום זרזם על איחוד השם, ועל הדרך שהלך בה אברהם אבינו ויצחק אביו. זה מה שיעקב מצווה, פקוד מיעקב, הפקודה איך להיטיב את הדרך האמונית. יוסף, הוא פקוד פקדתי, הוא מורה על האבון, על המצוות שבין אדם לחברו. פקוד ונפקוד, איך אומרים חזל, הוא נשבע, אין בליבו עליהם, למרות כל מה שהם עשו, למרות כל מה שהם גרמו לו, שמחרו אותו, הוא נשבע, אין בליבו עליהם. לומר, פקוד פקדתי, זה כפל מסורת, מיעקב מיוסף, בא ללמד את בני ישראל, כל הגלות שלכם ממצרים, אם מתי הפקודה הזאת תהיה, כאתר שאתם מתקתיקנתם את שני הדברים, גם את ייחוד השם, שלמדים מיעקב אבינו, וגם את האהבה והאחווה, כלפי כל אחד כלפי השני. כדאי לזכור את דברי הרמב"ן שכתב, ירידת יעקב למצרים, אומר הרמב"ן, ירמוז לגלותנו גם היום. גם גאולת ישראל תהיה בזכות שני הדברים, שיקנו אמונה, יקנו אמונה בהשם, ותיקון היחסים שבין אדם לחברו. חז"ל אומרים במחילתא, וכן אתה מוצא, לא נגלו ישראל ממצרים, אלא בזכות האמונה, שכתוב ויאמן העם, וגם לעתיד לבוא. אין הגלויות מתכפרות, אלא בזכות, אומרים חז"ל, ובשכר האמונה, תשורי מראש המנה, ובזכות תיקון המידות. כמו שכתב רב חיים ויטל, בית המקדש היו בו צדיקים, חכמים גדולים, ולמה הוא נחרב באבון שנאת חינם, ולא נתרת חקץ, ולא נעלם אלא לסיבת שנאת חינם, ותיקון שני אבונות הללו, גם העניין האמוני, וגם שנאת חינם, אנחנו בהרה נזכה בשכר תיקון המידות, כי מי צאתך מארץ מצרים, כמו שאז תיקנו את שני הדברים, גם אנחנו נזכה מהרה להיוושע בתשועת עולמים.
עכשיו איתכם, שיעור בפרשת השבוע, עם הרב הראשי לנתניה, הגאון הרב קלמן בר.
אנחנו קוראים בפרשת השבוע, משה רבינו לא רוצה ללכת לגאול את עם ישראל. הוא לא רוצה ללכת לא בגלל שהוא פשוט חושש מה יהיה עם אהרון. אצלנו כידוע המטרה לא מקדשת את האמצעים, ואם אהרון ייפגע, כי אז אין ראויה גאולתם של ישראל. שבעה ימים הוא עומד, משה רבינו בסנה, והקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע אותו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע, כאשר יצאו ממצרים, והיה כי תלכו, לא תלכו ריקם, שאלה אישה משכנתה, ומגרד ביתה, כלי חסף, כלי זהב וסמלות. ואנחנו עומדים ותמאים, כך? זה מה שישכנע את משה רבינו לגאול את ישראל, בגלל שעם ישראל יצא עם סמלות מצריות, עם גלביות מצריות? זה הבשורה הזאת, היא תשכנע את משה רבינו ללכת לגאול את עם ישראל? נשים לב, גם בברית בין הפטרים, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, עבדום ועינו אותם 400 שנה. ואז הקדוש ברוך הוא מסיים לו, אבל אחרי כן יצאו ברכוש גדול. זוהי הבשורה כל כך הגדולה, שמה, שאחרי, בטח אנחנו מתארים לעצמנו, אברהם אבינו הצטער, שמה 400 שנה, שעם ישראל יצא בגלות, לא, לא, לא נורא, אבל אחרי כן יצאו ברכוש גדול. זה מה שצריך להרגיע את אברהם אבינו? גם בכלל, מדוע צריך את הרכוש הגדול לדור שיוצא ממצרים, דור שהולך במדבר? אנחנו יודעים, הדבר היחיד שהם עשו בסופו של יום עם הרכוש הגדול, די זהב, חטא העגל, די זהב שהשפעתי עליהם. אז לאיזה צורך בכלל היה צריך את הרכוש הגדול הזה? זאת ועוד, גם אם נניח שהיה צריך את הרכוש הגדול, אבל חזל אומרים, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. אומרים חזל שהביזת הים שהייתה אחר כך, הייתה הרבה הרבה יותר גדולה מביזת מצרים. חזל אומרים על הפסוק, תורי זהב נעשה לך, כמו שההפרש בין תור לבין נקודות. זהב לכסף. כך היה ההפרש בין ביזת מצרים לביזת הים. ביזת הים, הכל היה מוכן, על מגע של חול. אז למה יצר בכלל את כל ביזת מצרים? יתרה מזאת, אני כבר לא רוצה כרגע בזמן הקצר לעמוד ולטעות על הבעיה המוסרית שכידוע הייתה, וחזל אומרים הראשונים, איך ושאלה אישה משכנתה ומגרד ביתה כלי חסף וכלי זהב, בדרך כלל המילה לשאול זה כאשר אתה מתכוון להחזיר, אבל אף אחד לא התכוון להחזיר, אם כן, אז מה זה השאלה הזאת? נכון, הרשב"ם אומר ועוד ראשונים, ששאלה בתורה זה לא לשאול על מנת להחזיר, אלא לשאול שאלה, של ממני ואתנה, כלומר לבקש במתנה, הקדוש ברוך הוא יהפך את רוחם כדי הם ייתנו במתנה. אבל בשביל מה היה צריך בכלל את כל הדבר הזה? לשם איזה צורך? הרי הכל היה אחר כך הרבה יותר גדול בביזת הים. אז מה היה צריך בכלל? אם נרצה, נאמר, אולי עיקר גאולתם של ישראל בעצם בא לידי ביטוי ברכוש הגדול, אחרי כן יצאו ברכוש גדול. נסביר. אנחנו בדרך כלל מדברים על גלות מצרים, אנחנו מדברים על עבדות פיזית, אנחנו נזכרים בציורים בהגדה של פסח שרואים את עם ישראל עבדים, סוחבים, נאנקים. נכון, זו עבדות גדולה. אבל העבדות הזאת גומרים לעבוד, מתיישרים, מיישרים את הגב והכל חלף. יש עבדות שהיא הרבה יותר גדולה. העבדות היא עבדות הנפש, העבדות הנפשית. היא קשורה גם אלינו. ההבדל שבין העבד ובין הבן חורין, כותב הרב קוק, זה לא רק הבדל מעמדי, זה במקרה הוא משובד, זה הוא בלתי משובד. עבד זה אדם שאף פעם אין לו אני שלו, אין לו זהות עצמית. תמיד הוא חושב מה שחשוב לו, מה יגיד האדון שלו, מה יגיד האחר. האחר זה יכול להיות האדון הפיזי, הפורמלי, הרשמי, אבל האחר זה לפעמים גם יכול להיות החברה. כמה פעמים אנחנו שוקלים, מחליטים לפעמים החלטות, ואפילו החלטות חשובות, הכל מה יגידו, מה יאמרו, זה עבד. האדם העצמאי, הבן חורין, יש לו את העצמיות שלי, יש לו את הזהות שלו, מה אכפת לי מה יגידו אחרים? אני עושה את מה שאני חושב שנכון לעשות, מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, לא בגלל אחרים או בגלל דבר אחר, זהו בן חורין. אז ההבדל בין העבד ובן חורין, זה לא מה שזה עבד, זה בן חורין, אלא האם אדם שולט על עצמו, או מישהו אחר שולט עליו, אפילו שליטה רשמית או מוסרית, או אני עושה את כל הדבר, רק בגלל מה יגידו ומה יאמרו. אם אנחנו זוכרים הרי בפרשת בשלח, עם ישראל יוצא ממצרים, רודפים אחריהם המצרים. כמה עם ישראל היה? קשה מאוד לדעת. יש יום, המספר היחיד שיש לנו 60 ריבו גברים למעלה מגיל 20. נו, בוודאי גם נשים וגם ילדים. אנחנו מדברים על כמה מיליונים. רודפים אחריהם 600 רכב בחור, בסך הכל. כלומר, בכל רכב, נגיד, לפי הדעה הכי מחמירה, היו 3 אנשים. כלומר, זה 1,800 ביחס של 3-4-5 מיליונים. כלומר, על כל מצרי היה 20-30 אלף יהודים. שואל אי בן עזרא, אז למה הם כל כך צועקים? למה הם זועקים? למה הם לא נלחמים? בקלות, אין פה שום פרופורציה. ואי בן עזרא אומר, התשובה, נכון, אבל העם הזה היה עם של עבדים. עם של עבדים הוא לא מסוגל להילחם. הם לא יודעים בכלל איך להילחם. אין להם שום ביטחון עצמי. אין להם שום אישיות עצמית. הם פשוט כפופים תחת המרות המצרית. זה בדיוק מה שהיה, לכן הם לא מוכנים להילחם. אם אנחנו זוכרים, זו עוד תכונה של עבדות, הרמב"ן כותב בפרשת שלח, מה היה חטא המרגלים? הרי הם אמרו אמת, אמת לאמיתה, אנשי ענק, ערים בצורות, הכל הם סיפרו מה שהיה, מה אתה רוצה שהם ישקרו? הם אמרו את כל האמת, אז למה היה חטא, מה זה חטא המרגלים? טוען הרמב"ן נכון, אבל היה רק מילה אחת, היא גילתה בעצם את הכל. זה היה חטא. אפס כי אז עם. אנחנו לא מסוגלים. אנחנו לא יכולים. זוהי בעצם תכונת נפש של עבד. יהושע וכלב לא חולקים על מה שהם אומרים. רק הכל הדברים, מה שאתם תיארתם נכון, ערים בצורות אנשים, אבל לא נעלה כי יכול נוכל לה. העובדות נכונות, אבל מי אמר שאנחנו לא יכולים? זה ההבדל בין עבד ובין חורין. יהושע אומר, אנחנו מסוגלים, אנחנו יכולים. Yes, we can. המרגלים זה היחד של עבדים. עם ישראל, לפני שהוא צריך לצאת ממצרים, לפני שהוא צריך להיות אור לגויים, לפני שהוא צריך להמשיך את אברהם אבינו, איתן האזרחי, לעמוד איתן כנגד כל האומות, אי אפשר בצורה כזאת לצאת. לכן הקדוש ברוך הוא עושה להם לפני היציאה העצמות, כדי שהם יתחילו להרגיש תכונות בנפשם. הגמרא אומרת במסכת ברכות, הכל מודים כשנגלו ישראל ממצרים, לא נגלו אלא בערב, וכשיצאו, לא יצאו אלא ביום. מה פירוש נגלו בערב ויצאו ביום? על איזה שתי גאולות אנחנו מדברים? הרב קוק אומר שהגאולה ביום זה גאולה פיזית, כולם רואים. אבל אוי לה לגאולה פיזית, אם לא תהיה קודם, גאולת לילה אף אחד לא רואה. זה הגאולה הנפשית, הגאולה העצמית. אתה תתחיל להאמין בעצמך. והקדוש ברוך הוא לשם כך עשה גם הרבה הרבה בעצם תרגילים שאנחנו קוראים להם העצמה אישית, כמו למשל, אנחנו זוכרים, הקדוש ברוך הוא ציווה בעשירי בעשור לחודש לקחת את השה. למה? שהמצרים יבואו וישאלו אותם, למה אתם לוקחים? אנחנו אומרים כן, לשחוט. את מה לשחוט? את האלוהים שלכם. רבותיי, אנחנו כבר לא עבדים. מעכשיו אנחנו לא מעניין אותנו האלוהים שלכם. אנחנו הולכים לשחוט אותו. זה נותן להם עוצמות נפשיות. גם הסיפור של הרכוש הגדול, גם זה חלק מאותה עצמה. קודם כל, סתם אדם שיש לו רכוש גדול, איך אומר שלמה המלך, העשיר יענה הזאת. העשיר מתחיל לקבל עוצמות, הוא מתחיל להרגיש את הבן חורין שבו, הוא מתחיל להאמין בעצמו, אבל יש פה עוד דבר. מה ההגדרה של עבד? ההגדרה של עבד, מה שקנה עבד, קנה רבו. זה לא רק על הגדרה הלכתית, זה הגדרה נפשית, מנטלית. עבד אין לו כלום, הכל לרבו. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה ששאלה אישה משכנתה. את שהיית מקודם, האדון, את היית הגבירה, עכשיו את נותנת לי. האדון המצרי נותן עכשיו לעבד. כן, שאלה אישה משכנתה. שאל איש מגירו, הכל למה? כדי להגיד, הסטטוס השתנה. היום אני האדון. אני, את עכשיו השפחה. זה נותן להם העצמה אדירה, ורק עם כזה, שיתחיל להאמין בעצמו, הוא יכול להיות, להמשיך את דרכו של אברהם אבינו, להיות מעבר אחד, למרות שכל העולם מעבר האחר. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בברית בין הפטרים ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום, ועינו אותם ואחרי כן יצאו בחוש גדול, יש פה בשורה, אברהם אבינו בטח אומר, בסדר יהיו עבדים, אבל איזה עם יצא, עם איזה תרבות יצא, אומר לו, אל תדאג, ריבונו של עולם, אומר לו, ריבונו של עולם, יצאו ברכוש גדול, הם יצאו עם שמאמין בעצמו, עם שחי את חייו, עם שיש לו את העני, את הזהות, הייחודיות שלו, זהו בעצם עם ישראל. כך סבי זקני, בעל אדמור, בעל מי השילוח, אומר, אנחנו יודעים, יש שלושת השבועות שהקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל ולמרות בעולם, באומות, ואת האומות שהם לא השתאבדו בעם ישראל יותר מדי. מתי ייגמר פחד השבועות? מתי זה ייגמר? אומר סבי זקני בפרשת מסעי, אתה יודע מתי זה ייגמר? כשהקדוש ברוך הוא יחפוץ לקבץ אותנו, ייתן תקיפות בליבם, הם פתאום יתחילו להאמין בעצמם, יבינו, נכון, צודק את דרכנו, אנחנו העם המיוחד, ואז הם לא יחרדו, והוא מסיים, ואני מסיים, הלוואי שתהיה בקרוב בימינו. אני רוצה להודות לכל העושים והמסעים במלאכת הקודש, לרועי קנטן על המלאכה, לסגי פרל מוטר, ולכולכם שתהיה שבת שלום, עם נועם השבת עליכם.